מה לגבי חלקכם נכנסים לשיעור הבא, גם אחרי האוכל? יודעים את זה? מבחינת התורנות זה אמור לשנות את זה?
התורנות לא אמורה לגזור.
כן. ערב טוב. פעם שעברה ניסינו טיפה קצת לנסות להבין מהו המקום שלו אנחנו נכנסים. קודם כל קצת על הדמות של המהר"ל דיברנו ועל הסגנון הלשוני שלו ומה מקורות מחשבותיו של המהר"ל, מהיכן הן נובעות ומה הדרך שבהן הן מתבטאות ומאיזה מטרה או לשם מה הן מתבטאות בצורה הזאת, ומה הקשיים שזה יכול להוביל את הקורא. עכשיו, בסייעתא דשמיא, אנחנו ניכנס אל ההקדמה של נצח ישראל, שבעצם ההקדמה הזאת, כפי שאנחנו הולכים לראות, מטרתה היא לבוא ולחבר לנו את החיבור הזה לחיבור גבורות השם, שעסוק ביציאת מצרים. ולפני זה מתחיל המהר"ל, קראנו את זה בפעם שעברה, את הגמרא, בסוף פרק כמה דברכות, שמביאה לנו את המחלוקת של בן זומא וחכמים לגבי הזכרת יציאת מצרים לעתיד לבוא, בעת הגאולה האחרונה. האם יש מקום ליציאת מצרים? בן זומא אמר, מה פתאום? יש לנו פסוק לכאורה, אנחנו אמורים להיות עסוקים רק בגאולה העתידה. ואילו חכמים אמרו, מזכירים, אלא יהיה שעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל. ככה הגמרא שם ובחוד. והמהר"ל רוצה לבוא ולהסביר לנו בעצם את עומק הגמרא כפתיחה לספר. מה, ניסיתי קצת בסוף הפעם האחרונה להעמיד אותנו על השאלות של מה המשמעות באמת של יציאת מצרים, ומה באמת שאנחנו באים ושואלים האם מזכירים יציאת מצרים ללילות, זה באמת שאלה עמוקה, לא רק האם יהיה פסח לעתיד לבוא, אלא מה עניינה של גאולה האחרונה ויחסה לגאולה האחרונה. המהר"ל מתחיל את ההסבר שלו בהבנה של עיקרון רוחני של המושג סיבה ומסובב. לפני לגשת אל התשובה של הבנת היחס שבין הגאולה הראשונה והגאולה האחרונה, הוא מקדים לבאר לנו קודם כל מבנה הגיוני רוחני של עיקרון שאנחנו נדרשים קודם כל לתפוס אותו כדי דרכו לבוא ולהשקיף על פעולות רוחניות במציאות, תהליכים רוחניים במציאות. זו בדרך כלל גם יהיה דרכו של המהר"ל. הרבה פעמים הוא יקדים להסבר הבנה של עיקרון. אנחנו מתבוננים על המציאות מתוך יחס נפשי אמוני מסוים, מתוך התבוננות פנימית על המציאות, ולא רק כדי להבין את המציאות צריך להתחקות אחר העקרונות שעומדים ביסוד המציאות. דרך אגב, ככה זה כל דבר, נכון? המתמטיקאי מגיע למשל, או הפיזיקאי, עם נרתיק, אני לא יודע אם של נוסחאות שהוא מכיר אותם, שהן נוסחאות שדרכם הוא ילך ויתבונן במציאות ויוכל לנתח את מה שקורה בחוץ. אדם ינסה סתם להסתכל על תופעה חיצונית בלי שהוא מכיר את העקרונות המחוללים אותה, והוא לא יוכל באמת לעמוד על עניינה, ועוד יותר חמור מכך, הוא לא יוכל להקיש בינה לבין מציאויות מקבילות אליה, כי הוא רואה רק את הדברים בצורה פרטית. ברגע שאני מנסה לתפוס עיקרון רוחני, אז זה מאפשר לי לבוא קודם כל ולראות את האחדות שבמציאות והאופן שבו העיקרון הזה מופיע בווריאציות השונות שלו. בוא נראה. במה שכל סיבה ראוי שתימצא עם המסובב. ואם לא כן, לא הייתה סיבה באמת. ואם אתה רואה סיבה, והוא אינו נמצא עם המסובב, אינה סיבה באמת. המשל, כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר, הוא סיבה אל הבית, והוא מת, והבית נשאר. או אם אתה רואה האב שהוא סיבה אל הבן, והאב מת והבן נשאר, אין לך לומר שהבנאי הוא סיבה גמורה לבית, או האב סיבה גמורה אל הבן, אל תאמר כך, שהסיבה הוא שצריך שיהיה נשאר עם המסובב. שאם הוא סיבה אליו להיות נמצא, גם הוא צריך לקיומו, וכאשר נשאר הבית עומד אחר שמת הבנאי, זה בשביל שלא היה הבנאי סיבה לעמידת הבית ולקיום שלו. כי לא היה הבנאי סיבה רק אל התקרבות העצים זה לזה, ולהניח זה על זה. וכאשר אין לה סיבה, לא יימצא התקרבות העצים, אבל קיום הבית הוא לעצמו, כי הארץ הוא נושא אליו. אם כן, הסובב לעמידת הבית הוא הארץ. ובוודאי זאת הסיבה היא נשארה עם המסובב, ולא ייתכן הסרת הסיבה הזאת וישאר המסובב. וכן אין האב סיבה אל הבן, אבל האב סיבה אל זריעת הזרע. זו סיבה נשארת, כי אם אין האב, אין כאן זריעת הזרע, אבל הסיבה המקיים הבן הוא הטבע שנתן השם יתברך אליו. כי איך ייתכן שייתן הסיבה יותר ממה שנמצא בעצמו בו? ואם היה האב סיבה לקיום הבן, אם כן תמצא שהאב ייתן לבן יותר ממה שיש בו, כי ייתן קיום לבן אף אחר שמת האב בעצמו, ולבנו יש לו חיות אחר מיתת האב. ודבר זה אי אפשר שייתן דבר מה שלא נמצא בו. אבל סיבת קיומו מסיבה אחרת הוא השם יתברך, אשר הוא סיבת הכל ואין סיבה זולתו. עד כאן העיקרון הרוחני שאמר רוצה להסביר לנו. אנחנו מתחילים את הבירור שלנו עם ההבנה של המושג סיבה ומסובב. מה אנחנו קוראים לו סיבה? מהו סיבה על דרך האמת? כל העולם שלנו בנוי מתהליכים של לכאורה סיבה ומסובב. כל פעולה כולל בתוכו, הוא יותר נכון תוצאה של שרשרת פעולות שקדמו אליו. אני מניע את היד, אז אני יכול באמת להצביע בהנאה של היד שלי 10 פעולות שנעשו מהמחשבה שלי, עד החשמל שעובר במערכת העצבים של האדם, מגיע, הפרקים, הגידים, אז נעת האצבעות, כל דבר ודבר הוא ככה. אתם עכשיו יכולים ללכת למקום מסוים, אז להליכה שלכם למקום מסוים, או לעשייה שלכם, את הדבר האדם זורק והוא קולע סל. יכול להיות, יש לה... כדור שנכנס לתוך הסל, יש 10 סיבות שקודמות אליו. אז לכאורה, אנחנו מאוד מכירים את המושג סיבה. כל הבריאה שלנו, כל העולם שבו אנחנו חיים, הוא בנוי כל הזמן משרשרת, שכל פעולה היא תולדה של הפעולה שקדמה אליו. דרך אגב, ההסתכלות הזאת שלנו, שאני אגיד בסוגריים, היא לא הייתה טריוויאלית כל כך לאורך כל הדורות. הרמב״ם במורה נבוכים, אם חלקכם יודעים על מה אני מדבר, שהוא התווכח עם קאט המדברים, אז קאט המדברים חשבו שאין טבע. אלא כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחליט מה הולך לקרות ברגע הבא. וזה שיש חוקיות, הם אומרים זה סתם חזיון עיניים. אבל כל רגע ורגע יש מין בריאה חדשה, וממילא אין פה חוקיות. הכל יכול להיות ככה. מוצק זה יכול להיות עכשיו נוזלי. נוזלי יכול להיות גז, שמיים יכול להיות ארץ. בכל רגע ורגע נתון. הרמב״ם מאוד מאוד מתנגד לכך. הוא אומר, יש מושג של טבע. זה לא של הקדוש ברוך הוא, אין גם מושג של נס, או אין רצוניות של הקדוש ברוך הוא. אבל גם הטבע עצמו הוא תולדת החוכמה האלוקית. ובעצם מה שאמרנו עכשיו, ראיית המציאות מתוך סיבותיה, זה באמת המשמעות של כל הטבע. מדען לא יכול לכתוב שום מסקנה מחקרית, לולא היה יודע לראות את המציאות כסיבה של שרשרת אחת גדולה, שאני יודע לצפות מה הולך להיות מתוך הסיבה הקודמת. וממילא יכול להיות ששאנחנו נדבר על דבר המושג סיבות, אנחנו בעצם... נחשוב שאנחנו מדברים על המושג הטבעי מסביבנו, המושג שהוא כל כך מוכר לנו. אבל פה אומר לנו המהר"ל שלא. זה לא המושג סיבה על דרך האמת. נכון, אנחנו משאילים את המושג סיבה בחיי היום שלנו כדי להבין מה הסיבה נקרא לזה הקרובה אליך, אבל היא לא נקראת סיבה על דרך האמת. כי מה שאמרנו עד עכשיו, בהבנה של המושג סיבה, זה רק התוצאה שעזרה לדבר להופיע בצורה הקונקרטית שלו, אבל לא הולידה את המהות, את הצורה המהותית שמגדירה את הדבר כשהוא כשלעצמו. כלומר, מהו סיבה על דרך האמת? סיבה על דרך האמת זה לא עוד פרק בשרשרת שהכדור שלנו, בוא נגיד החץ שלנו, עובר דרך הרבה 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 נקודות בשרשרת, ובסוף הוא מגיע לתוצאה. אבל שאני מגיע לתוצאה, לנקודה האחרונה בשרשרת, אני צריך לשאול את עצמי, רגע, האם הסיבה האמצעית קיימת עכשיו? לא. היא הייתה, היא כבר איננה. אז זה לא, היא לא יכולה להיות מוגדרת סיבה. סיבה על דרך האמת, זה מה שנותן את הקיום אל התוצאה. במובן העמוק שלו, הוא לא רק עזר להגיע אל התוצאה. התוצאה איננה יכולה להיות במציאות, לולי הסיבה שהולכת ומחוללת אותה. במינים אחרות, הסיבה לעולם קיימת עם המסובב. לא ניתן לבוא ולתאר שאנחנו מדברים על דבר סיבה באמת, מסובב ולא סיבה. הסיבה מתגלה במסובב. ייתכן שיש סיבה ולא מסובב, אבל אין כזה דבר מסובב ולא הסיבה שלו. הדוגמה שנתן לנו פה למשל המהר"ל, והוא מביא אותה גם בהקדמה שלו לתפארת ישראל, זו הקדמה שמובאת כמה פעמים בספרי ראשונים, הדוגמה של הבנאי והבית. מה עושה בנאי בבית? מה עושה הקבלן? הקבלן לוקח חומרים מהטבע, הוא לוקח עצים, הוא לוקח אבנים, הוא יוצר עם זה יציקות של בטון, הוא לוקח, לא יודע, קלקר, הוא לוקח זכוכית, והוא מאחד את הדברים ונותן לבית את צורתו. זה נכון שהבית במבנה הקונקרטי שלו הוא בזכות הפעולה של הקבלן, של הפועל. אבל ברגע שהקבלן סיים לבנות, הבית עומד על תילו, למרות שהקבלן כבר לא עסוק בעמדת הבית. ממילא יש קיום עצמי לבית לולי הקבלן, והסיבה פשוטה לכך. הקבלן, כל מה שהוא עשה, זה להצמיד חומרים שישנם במציאות, ולחבר אותם בחיבור מסוים. אבל הוא לא בא והעמיד את החומרים האלה על הווייתם. אז זה הכי מובן לנו כבר להבין, זו הדוגמה הראשונה שאומר לנו פה המהר"ל. בוא תקלוט, מה... כל הפעולה שעשה פה הנגר, האומן, זה פעולה, נקרא לזה מלאכותית. הוא לא יצר שום דבר על דרך האמת, אלא הוא פשוט חיבר דברים קיימים. ממילא לא יכול להיקרא הסיבה האמיתית אל הבית. הוא הסיבה אולי לצורה של הבית, אבל לא לבית. הנה לכם את זה, כאילו אתם ילד, עכשיו אתם נותנים לו גוש של פלסטלינה, והילד עושה לכם אתכם צורה. הילד, מה היחס בין הילד לבין הפלסטלינה? נכון שהצורה הנוכחית היא מתוקף התעסקות הילד. אבל הילד לא יצר את הפלסטלינה. ופה אנחנו עוד שנייה הולכים להעמיק יותר מכך. כי הדוגמה הבאה שמביא אמרה לי עוד יותר עמוקה וקשה להבנה, בהבנה של הסיבה והמסובב. מה היחס בין אבא לילד? פה מה נגיד? לא היה ילד במציאות. אבא והאימא יוצרים, כביכול, מביאים לעולם ילד. פה זה לכאורה, כבר לא כמו הדוגמה הראשונה שאמרנו אליה. פה זה לכאורה, לא אבא והאימא לא לקחו שום דבר מוכן. לא היה פה, הם לא לקחו איברים והצמידו אותם, כמו שילד עושה במשחק של בובה, ועל ידי כך הילד התחיל ללכת. פה זה משהו כבר הרבה יותר עמוק. האבא והאימא, כביכול, נתנו... את החיים לילד. האם זה נקרא סיבה? כלומר, במשל שלי של הפלסטלינה, באמת פה היינו עסוקים רק בצורה. לכאורה. פה, האם אנחנו תופסים את זה ככן סיבה? כי פה אני רואה ערך של יצירה? שלושה שותפים הם באדם? אומר לנו המהר"ל, לא. גם זה לא סיבה על דרך האמת. מדוע? זה נכון... שהאבא והאימא הם מאפשרים את הלידה, הם מאפשרים את התנאים. אם הזרע לא היה נזרע במקום שלו ובעת הנכונה, על פי מה שהטבע הולך ודורש, לעולם הרקמות, המולקולות לא יכולות להתחבר אחת לשנייה, וליצור פה על ידי פיליות החיים האלוקיים, את הגולם הזה שלאט לאט הולך ומתרקן בתחתיות ארץ, גולמי ראו עיניך ותופס, זה נכון. האבא והאימא אפשרו את תחילת הופעת התהליך של התרקמות החיים הזאת. אבל אומר לנו פה המהר"ל, בוא נתבונן. עכשיו שהילד חי, זה עוזר לנו שנייה להבין מתוך הפיתוח היותר משוכלל של התולדה, את היחס של הסיבה והמסובב. שהילד הזה הוא כבר חי, שאבא הולך למות, הילד הזה הוא יכול להמשיך לחיות? איך זה הגיוני? איך זה הגיוני? אם כל... המהות של הילד הייתה האבא, כי הוא הסיבה אל כל הווייתו, אז ברגע שהאבא לא כאן, ממילא לא הגיוני שהילד יהיה בו עוד משהו שהוא יכול לחיות על פיו. כנראה שאבא הוא לא באמת הסיבה של קיומו, אלא החיים עצמם זה לא האבא. האבא אפשר, האבא והאימא, אפשרו ליצירה של הכלי, שבו למשל, ננסה שנייה קצת להתקדם קדימה, תופח נשמה, תופח צורה, תופח צלם אלוקים, שבו יסוד החיות של האדם. לא האבא והאמא יצרו את סוד החיים הזה. האבא והאמא אפשרו, על ידי הפלא שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שאם ניצור את החיבור העולמי המסוים הזה, תוכל להתגלות בו נשמה על פי רצון אלוקי. זה יכול להצליח, זה יכול שלא להצליח. אבל החיים של האדם, הם לא יהיו, כן, הגמרא במסכת נידה אומרת, מה האבא נותן, מה האמא נותנת. האבא נותן את הלובן, והאמא נותנת את, את הדם. זה בשר ודם. כן, אם כן, האבא והאמא נותנים את המסגרתיות החומרית, שבה הולכת וננפחת נשמה אלוקית. ממילא שאבא כבר איננו, יש יכולת להמשך העמדת החיים. למה? כי החיים הם לא היו תוצאה של האבא. אף אם פה, זה כבר דורש העמקה גבוהה יותר מאשר המשל של הבית. שפה כל מה שעסקנו זה רק בחיבורים, נקרא לזה קיימים, גשמיים. אבל גם פה אנחנו עוד יותר מעמיקים להבין את המושג של הסיבה. הסיבה היא חייבת להיות מותנית בהתמד הקיום שלה את המסובב. כמו שאמרנו, לא ניתן להבין את המושג סיבה, את המושג, סליחה, מסובב, אם אין סיבה שמחיה אותו. לא יודע, ניסיתי לחשוב על משל הכי קרוב לדבר הזה, זה אם אני עכשיו למשל ממלא באוויר, זה מין מרחב כזה, ואתם מעצבים את האוויר, אבל כל העיצוב שלכם הוא אפילו אשן, הוא נובע רק מזה שאני כל הזמן האוויר כל הזמן יוצא מתוכי, אבל אם אני לרגע מפסיק את האוויר, כל מה שעשיתם כאילו נעלם, אבל גם זה לא משל, כי אנחנו דנים פה בדבר מאוד רוחני. במובן הזה אפשר להגיד שמהו באמת הסיבה היחידה של הבריאה? מה באמת ניתן לקרוא סיבה לבריאה? זה הדבר היחיד שאליו אנחנו בסוף מתנגזים, שאנחנו עדיין יכולים לקרוא הסיבה של היש. לא, ועל זה מה שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא מחיה בכל רגע ורגע את הבריאה. לרמב״ם יש על זה כמה פרקים במורה נבוכים, בחלק ב', פרק י' ב' למשל, שמדבר על השפע האלוקי שמחיה את המציאות בכל רגע ורגע. כל החיים שלנו אינם במילים אחרות, אלא המשך של החיים האלוקיים. היורדים אלינו, המתגלים כאן בעולמנו. אנחנו חיים מתוקף המציאות האלוקית. אבל איך אומר הרמב״ם, איך הרמב״ם פותח, כולכם התחלתם בטח את הרמב״ם היומי, פתחתם בהלכות יסודי התורה, ואיך מתחילים הלכות יסודי התורה, ספר המדע? יותר מדויקים תהיו. עמוד החוכמות, ויסוד יסודות ועמוד החוכמות, לידע שהוא ישנו המצוי, וכל המציאות כולה מצויה, אלא רק מהיותו, ולולי הוא לא היה קיים, לא הייתה המציאות קיימת. אבל לולי המציאות הייתה קיימת, הוא היה קיים. כך מפותח הרמב״ם. הוא נקרא סיבת הסיבות. עילת העילות וסיבת הסיבות. כאשר שאנחנו מדברים על סיבת הסיבות, אנחנו מבינים שעכשיו אנחנו לא רק מדברים על המושג סיבה, כרק הראשון בשרשרת שלנו, שהנה, גם הפילוסופים מסכימים לכך. הפילוסופים אומרים, העולם על דרך החיוב, השתלשל ונבע והמציאות האלוקית, אבל קדוש ברוך הוא, אין לו שום שייכות אל הבריאה. זה מין כמו איזה משהו שהתפשט, וזהו, לא קשור אליו. אבל כשאנחנו מדברים על סיבת הסיבות, כפי שהמהר"ל פה מתחיל להדריך אותנו, אנחנו אומרים ש... הקדוש ברוך הוא מחיה בתוקף חיותו שלו, החיים האלוקיים בעצם, הם הנותנים את כל מהות החיות אל כל היש בכל רגע ורגע. על כן הוא נקרא סיבה על דרך האמת. דרך אגב, עכשיו שאני נזכר, ישנה אנחנו יודעים הרבה פעמים שאנחנו כלפי השם מתבטאים במשל של אור. אור אין סוף למשל, יש תמיד ביטוי הזה, או למה דומה צדיק בפני השכינה, לנר בפני אבוקה, והקדוש ברוך הרבה פעמים לשמש, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. המקובלים הרבה פעמים החליטו להתייחס לקדוש ברוך הוא דווקא במושג של אור. ואחד מההסברים לכך, ככה מובא למשל בשומר אמונים, זה בדיוק להדגיש את הנקודה שלנו, כי הנה יש לנו פה את האור שמגיע אלינו, ואם לרגע ניטל המקור של השמש, אין אור. כלומר, כל האור הוא מין המשכה של המקור, אבל האור זה הדבר, זה הדימוי הכי רוחני שמצאנו בעולם שלנו, כדי לדבר על דבר המציאות האלוקית. וממילא אני יודע שהשמש, אם מגיע אליי אור מהשמש, זה כי בכל רגע ורגע ישנו את המקור שמקרין עליי. אבל אם אין את המקור, אז כל ההתייחסות שלי אליו וכל מה שיש באמצע הולך ונעלם, כי הוא זה. זה המשמעות של המושג סיבה. על פי זה רוצה, אנחנו עכשיו, תגיד מה אתה רוצה. על פי זה אנחנו עכשיו עוברים להבין את המושג של עוד שנייה יציאת מצרים. על פי הסיבה והמסורה. אבל פה זה העיקרון הרוחני העמוק, האמיתי, שבו אנחנו תופסים סיבה ומסובב. ולא על פי השאלה הטבעית של חיי היומיים שלנו, של עולם הטבעי, הטבע, שאליו אנחנו בדרך כלל מתייחסים בקשר של סיבה ומסובב. זה הדבר שהמסובב אינו אלא מביע את הסיבה הקיימת בתוכו והנותנת לו את קיומו שלו. אם הסיבה ניטלת והדבר ישנו, סימן שזאת לא הסיבה. הסיבה היא, ואם תחשבו על זה, לא ניתן באמת לדבר על דבר סיבה אמיתית, כי אם הסיבה נותנת את מלוא הישות אל התוצאה. כי אם הסיבה התייחסה למשהו שהוא כבר קיים, ממילא יש משהו ביצירה הזאת שהוא לא תלוי בסיבה. וממילא הוא גם יישאר כאשר הסיבה אף היא נעלמת מיתו. אי אפשר להבין את המושג סיבה ומסובב מבחינה רוחנית באמת, כי אם שהסיבה נותנת את מלוא הקיום, את טוטליות הקיום אל המסובב. והמסובב יהיה בעצם התוצאה השלמה והמתפתחת של מה שהיה לפני זה. השאלה היא מה באמת הילד? מה באמת הילד? מתברר שבאמת הילד הוא הקיום האלוקי שבו. החיים שלו זה באמת הצורה שעליה אני באמת מתייחס כמה שקורה כאן. שהאבא מת, רואים פה שהמציאות ממשיכה. אם האבא היה נותן את מלוא המהות לילד, אז ברגע שהאבא כבר לא כאן, אז ממה מתחיה הילד? ממה הוא נוצר? הכוונה שמה עשו האבא והאמא באמת מתברר פה, שהם רק הכשירו תנאים להופעת המושג האמיתי של החיים שלא מתחיל מהם. דרך אגב, זה אחד ההסברים העמוקים ביותר שאני פגשתי אותם, שאומר רבי יצחק הרמ"א, מסביב לנקודה הזאת, למושג, נכון, אנחנו אומרים בספר דברים, לגבי הברית האלוקית של נתינת התורה, כי את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כן? כי לא את אשר ישנו פה היום. כלומר, הברית האלוקית היא לא רק, אומר משה, לכם. כן, יש על זה שאלות, שואל רבי יצחק הרמ"א, מה פתאום שהם החליטו בשבילנו? מה הייתה הזכות שלהם? אז מה שהאבות שלי קיבלו? אולי אני לא קיבלתי. מה הייתה אבות? ובכלל, מה התוכן הברית הזאת שאומר אם ישנו פה היום או איננו פה היום? זה מה שואל העקדת יצחק. התשובה שלו הייתה, התורה לא ניתנה לדור יוצא מצרים. מה זאת אומרת לא ניתנה? אז למי ניתנה? אבותינו עמדו על הר סיני, לא? אז למי התורה ניתנה? תשובה אומר העקדת יצחק. התורה ניתנה לחיות של כנסת ישראל, שמופיע לאורך כל דורותיה של האומה. ואשר אנשי הדור ההוא, ואשר הדור ההוא, היו רק ביטוי, פרטים שמופיעים את אותה נשמה כללית של כנסת ישראל, של אותו הדור, אבל לא להם התורה ניתנה. להם, לא לכם, לא אתכם, כי ישנו פה ואשר איננו פה היום. התורה ניתנה לכללות כל דורות האומה, לחיות הישראלית המופיעה לאורך כל דורות האומה. ואשר אנשי אותה האומה, אנשי דור המדבר, הם היו אותם הפרטים, אותם הגופים, הכלים שמבטאים את כנסת ישראל באותו הדור. אבל אולי הם ניתן התורה. הוא ניתן גם לך התורה. גם אתה היית במעמד הר סיני. גם אתה היית במעמד הר סיני. כולנו היינו במעמד הר סיני. הברית האלוקית מתייחסת אל החיות הישראלית המופיעה לאורך כל דורות האומה. גם מה שקצת מתברר פה. כלומר, אבא והאימא, הם נותנים את הביטוי כרגע למופע קונקרטי, אבל לא נותנים את החיות, את החיות האלוקית. על פי זה אנחנו ממשיכים להבין את המושג של יציאת מצרים עכשיו, בצורה מועמקת יותר. מה היחס שבין יציאת מצרים וגאולת העתיד. ולפיכך סביר אליהו לחכמים שיש זכר ליציאת מצרים אף לימות המשיח. כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב, עם המסובב. כי מן מדרגה שקנו ישראל, כשיצאו ממצרים, קנו עוד מדרגה, יותר עליונה. ואם לא שהציאנו, שהוציאנו אולי צריך להגיד אצלי, ממצרים ולקח ישראל לא לעם, לא זכו לאותה מעלה עליונה שיקנו לעתיד. כי יציאת מצרים הוא סיבה בעצם אל הגאולה העתידה. ולפיכך, כשהשיב בן זומל דברי חכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לעתיד, הלא כתיב, הנה ימים באים, שמזה יש להוכיח שלא יהיה נזכר יציאת מצרים לעתיד, ועל זה השיבו חכמים, לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפלה. וכל זה מפני שאי אפשר שיהיה מסובב בלא הסיבה. ולכך ראו שיהיה עם שיעבוד גלויות זכר אל הדבר שהוא סיבה אליו, והוא יציאת מצרים, ולפיכך מביא לראיה שם יעקב וישראל, שלא יהיה נעקר שם יעקב, כי שם יעקב גם כן הוא סיבה לשם ישראל. כי שם יעקב נקרא מלשון שהיה יעקב מקטין את עצמו, כמו עקב, ואין דבר יותר שפל מן העקב. ודבר זה סיבה שיהיה השם יתברך מגביע אותו, עד שיקרא ישראל, על שם שרית עם אלוקים ועם אנשים. שכל המשפיל את עצמו הקדוש ברוך הוא מגביע אותו. ומפני כך ישראל גם כן נקראו בשתי שמות אלו, כי בשביל שהם מקטינים את עצמם, הקדוש ברוך הוא מגביע אותם. ומפני כך אלו שתי הגאולות, הם מתחברים ביחד כאילו הם גאולה אחת. בבקשה תעצרו אותי כמה דקות לפני, 5 דקות אולי או 4 דקות לפני שנצטרך קצת לסכם את הדברים. המהר"ל מעמיק לנו בצורה מאוד 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 משמעותית את המבט הרוחני על מושג של גאולת מצרים וגאולת העתיד. היה ניתן לחשוב שגאולת מצרים היא אקורד הפתיחה של עם ישראל על במת ההיסטוריה. גאולה אדירה, לידה אדירה. העם שנולד ממצרים מתחיל לצעוד אל ארץ ישראל, ושם הוא מתחיל לבנות את חייו השלמים על ידי ממלכה, מקדש, כהנים, שופטים, נביאים, ומתרקם את החיות הישראלית לאורך דורותיה, ושם הוא גם גולה מן הארץ, והוא נגאל בשיבת ציון, גאולה ראשונה, ושם אחרי זה הוא גולה עוד פעם, והכל זה בעצם חיים, שיש בחיים האלה המון פרקים, גאולה ראשונה, גאולה שנייה, גאולה שלישית שאין לה הפסק, גלות, גאולה. כמובן, אנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים. כי מה זאת אומרת? זה הרי ערך מכונן לדעת מאיכן בנו, ומה הפעולה האלוקית שנעשתה בנו, והרינו מניחים תפילין כל בוקר לזיכרון היד הנטויה, היד החזקה, הזרוע הנטויה. זה חשוב מאוד לדעת מאיפה בנו, ממילא ניתן אפילו לדבר מה הגרעין שלנו, מה מצופה ממנו, ככה אפשר להבין את זה. ואז לדבר על דבר יציאת מצרים, כמו העבר של העם המאוד משמעותי. כן, זה בהחלט, זה מורה לנו איזה עם קדוש, איזה עם פלאים, זה עם שנשא בו פעולה אלוקית. ואנחנו חיים כל הזמן מתוך הציווי, לזכור את יציאת מצרים, כמאורע שהיה. מאורע אלוקי, לא אלוקי כמובן. אומר לנו פה המהר"ל שלא הבנו אם כן את המושג של יציאת מצרים. יציאת מצרים, אומר המהר"ל, היא לא הייתה מאורע גדול שהיה וחלף. יציאת מצרים היא הסיבה, אומר המהר"ל, אל הגאולה האחרונה. סיבה כפי שעכשיו העמקנו. סיבה, הכוונה, היא הופעה, היא המופע של הזרם ההיסטורי האדיר, שכל הזמן הולך ומתחולל לנגד אלינו, ששם גאולה לו, שהגאולה האחרונה איננה אלא המשך שלו, פיתוח שלו. אבל לא, יציאת מצרים היא לא, לא רק שהיא לא מנותקת מהגאולה האחרונה, אין מושג של גאולה האחרונה בלא יציאת מצרים. מתברר שיציאת מצרים בכלל לא הייתה פעולה חד פעמית. פעולה, אלא פעולה מתמידה שכל הזמן הולכת ומתממשת. יציאת מצרים הופיע פה עם שהעיקרון התשתיתי העומד ביסודו זו ההשתלמות האינסופית. שיציאת מצרים הזאת שהלכה והולידה את העם אל נוכח הפעולה האלוקית האדירה שהטמיעה והחתימה את העם בחותם האלוקי שלו, יצרה בעם הזה את התכונה ההשתלמותית האדירה לצאת מן המיצרים כל הזמן בלא ערף. להתייחס אל השלמות האלוקית האינסופית ואל נוכח השלמות הזאת כל הזמן להיות במתווה של התקדמות אינסופית, של פיתוח, של הופעה, של גאולה. גאולה כהוצאה מן הכוח אל הפועל אינסופית של כל כוחות המציאות עד חזרתם אל המקור האלוקי השלם שלהם, מה שיוצר תהליך של התקדמות אינסופית. או, הגיע יותר ממה שחשבנו. אנחנו נמשיך בזה פעם הבאה, שרק רק אגיד עוד שתי מילים שעשר שנייה את הדיבור, שחמים אומרים לנו, לעתיד לבוא, עתיד שעבוד מלכויות להיות עיקר, ויציאת מצרים תפלה, הם אמרו לנו פה משהו מופלא מאוד. מה הם אמרו לנו פה חכמים? אם אתה בגאולה העתידה, עסוק בלראות את יציאת מצרים, ולספר אותה כפי שכל הזמן אתה מספר אותה כזיכרון עבר, כפעולה של עבר, ואתה לא עסוק בהתייחדות עם, עם הגאולה שקורית לנגד עיניך, את יציאת מצרים עצמה אתה לא הבנת אפילו. שחכמים אומרים יציאת מצרים תפל ושעבוד מלכויות עיקר, הכוונה תבין את העומק של יציאת מצרים, היא מתגלית עכשיו לנוכח עיניך. עיקר יציאת מצרים היא פעולת העתיד שבה. היא גאולת העתיד ההולכת ומתממשת ללא ערף. ולו יתואר שאדם אל נוכח הגאולה הזאת הולך והוא עסוק עוד בסיפור של יציאת מצרים בלא נתינת המשמעות וההתאחדות האמיתית אל הגאולה מתממשת לנגד עיניו, הוא לא הבין את יציאת מצרים. שאומרים שיציאת מצרים תפל, לא הכוונה היא לא חשובה. תבין שיציאת מצרים היא הסיבה למה שקורה עכשיו, וממילא תעסוק במה שקורה עכשיו, כי בעסק שלך עכשיו אתה נותן את התוקף האמיתי לגאולת מצרים שהייתה. ואם תנסה לעסוק ביציאת מצרים שלא מתוך הקונטקסט הזה, שלא מתוך צפיית הגאולה האינסופית הולכת ומתממשת לנגד עיניך כרגע, את יציאת מצרים אתה לא הבנת. לא ניתן בעתיד לבוא, אומרים חכמים, אל נוכח הגאולה האחרונה, לבוא ולדבר על יציאת מצרים בצורה שווה. לא, הכוונה, תפל לה, הכוונה, תבין שהיא בלועה בתוכה. ואם אתה לא מתייחס אליה ככה, אז לא הבנת את יציאת מצרים עצמה. לא הבנת שעיקר יציאת מצרים הייתה מצד התוכן הכמוס בתוכה, שכל ההיסטוריה העולמית רק הולכת ומגלה אותה יותר ויותר ויותר ויותר. בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נמשיך את הנקודה הזאת, את הבירור פה העמוק, ונעמיק אותה עוד יותר. הגאולה הראשונה של גאולת מצרים? אז אני אקריא לך כמה מילים של הרב זצ"ל שנעסוק בהם בפעם הבאה, לבינתיים תוכל רק קצת לחשוב. עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאיננה נפסקת כלל, אומר הרב בעולת ראייה, כלומר מה זה התגלות יד השם בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל, התפרצות אור נשמת אלוהים החיה והפועלת בכל מרחבי העולם. יציאת מצרים, התפרצות אור נשמת אלוהים החיה והפועלת בכל מרחבי העולם. וההתפרצות של הנשמה של כל היש הזה הולכת ומופיעה בלאומיות הישראלית, היא המושג של יציאת מצרים, וזה הולך ומתגלה כתהליך אינסופי, שכל הבריאה רק הולכת ומעמקת אותו ומגלה אותו יותר ויותר ויותר ויותר. כאשר עיקר הגילוי הוא אפילו לא מצד ההווה, אלא הוא בעיקר מצד העתיד הכנוס כבר בהווה, כאשר כל העתיד רק הולך ומגלה את הנקודה הזאת. אנחנו נמשיך פה בעזרת השם, אני לא רוצה להפריע לכם בסדרת תורנות. אז... אתם יכולים להתחיל את פרק א' קצת בקריאה, להיפגש קצת עם, עם השפה, עם המושגים. לא יודע אם נגיע אליו פעם הבאה, אבל...